שני דברים מעניינים שמעתי השבוע על פרשת השבוע, שני מסרים שתפסו אותי. אחד זה מחברה שלי מחול, מבלגיה, שכתבה לי, סוף סוף אנחנו מתאחדים, ולא חשבתי על זה עד השבוע. אני חושבת שבפסח, ארץ ישראל וחוץ לארץ נפרדו בקריאת התורה, אנחנו לא היינו מסונכרנים על אותו דופק, והיא אמרה לי, אני עוקבת אחרי השיעור, וזה תמיד לא עלי, זה תמיד כאילו לא על הפרשות שלנו, והשבת הזאת, אנחנו נקרא את פרשת מסעי, הם יקראו מטות מסעי, והדופק יחזור לפעום ביחד. אז בני חול חוזרים להסתנכרן עם הלב הפועם של הפרשה מישראל, זה קורה בשבת הקרובה, בפרשת מסעי. ושאלה נוספת שנתקלתי בה, לא מאנטוורפן, אלא מילד שמקורב אליי, ששאל אותי, האם יש גם בחופש הגדול פרשות? אז התשובה היא כן, משה רבנו ביולי-אוגוסט ממשיך עם העניין הזה של התורה, זה דווקא מתמיד, זה לא עצר שם במדבר, ויש פרשות בחופש הגדול, אבל באמת, באמת יש חור בהשכלה לרבים מאיתנו גם במערכת החינוך, כי בקייטנות, בוא נגיד, פחות משקיעים בנושא פרשת השבוע, אז אנחנו כאן כדי לדבר על פרשת מסעי. אם הייתי עושה סוג של חידה, נגיד הייתי לוקחת את כל הפרשות בחומש במדבר, ונותנת לכם את המשפט הבא, ואומרת לכם, תדביקו את המשפט הזה לפרשה הכי מתאימה. כן? אומר לנו נתיבות שלום, האדמור הקודם, מסלונים, הרב שלום נוח ברזובסקי, אומר לנו, פרשה זו, הוא כותב כך, פרשה זו היא מהפרשיות הגדולות בתורה, שתמונים בעניינים נשגבים, השייכים לאותו הדור ולדורות הבאים. הייתי נותן לכם את המשפט הזה, ואומרת לכם, אפילו רמז, זה נמצא בחומש במדבר, אל תלכו על כל הפרשיות, זה נמצא במדבר. נראה לי שהפרשה האחרונה שהייתם מצמידים לה את המשפט הזה, היא פרשת השבוע, פרשת מסעי, ועליה, כן, כן, עליה אומר לנו הנתיבות שלום את המשפט הכל כך תובעני הזה, ננסה להוכיח בשיעור הקרוב, למה היא פרשה מהפרשיות הגדולות בתורה, שתמונים בעניינים נשגבים השייכים לאותו הדור ולדורות הבאים. ולמה זו הפרשה האחרונה שהייתם חושבים עליה? כי היא נפתחת, רבותיי, בפירוט פרטני במיוחד, אני לא רוצה להגיד תרחני, אבל פירוט ארוך, ארוך ולכאורה מאוד מאוד טכני, של 40 ומשהו פסוקים, 44, שמונים 42 תחנות. אלה מסעי, אומרת התורה, ולא חוסכת מאיתנו אף נקודת ציון בדרך. עוד נון צדיק ועוד נון צדיק ועוד נון צדיק. היא מתחילה בהכרזה, שבעצם מקדימה את הכל, אלה, כן, רק שככה נתאפס, אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם, כן? זאת ההקדמה, זאת הפתיחה. ואז פשוט מתחילה רשימה שמית של מקומות, העתקתי, אני חושבת אפילו בקושי שליש, ופשוט באיזשהו שלב אמרתי, מה, אני אביא לכם על שקפים את הכל, כאילו זה פשוט יהיה מצגת בלתי נגמרת. עוד מקום ועוד מקום, ואם תשימו לב למבנה, הוא די חוזר על עצמו, ויסעו ויחנו. ויסעו מזה ויחנו מזה. ויסעו מזה ויחנו מזה. רמסס, ואז סוכות, וים סוף, וחצרות, וקברות התאווה, הר שפר, לבנה, חרדה, מתקה, חשמונה, יוטבתה, שם מגיע השם של הקיבוץ, של השוקו, עברונה, עציון גבר, צלמונה, עובות, איי העברים, ובסוף, בסוף, בסוף, ויסעו ויחנו, ויחנו בהרי העברים לפני נבו. זה כבר מצלצל מוכר, ערב הכניסה לארץ ישראל, הר נבו, משם משה ישקיף. מה קורה כאן? 40 שנה, לא נעים לי, מישהו שאל אותי בשבוע שעבר, יש מישהו ששואל אותי כל פעם מה הפרשה הבאה כדי לקרוא בבית, ואמרתי לו שמסעי, אבל לא שמתי הערת הזהרה, ואני אפילו לא יודעת אם הוא פה בסוף, כי אם הוא קרא 44 פסוקים של ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, ודאי שאל את עצמו מה קורה כאן, ואנחנו הולכים להקדיש את כל השיעור לפסוקים האלה, אם שלא ככה תתאכזבו בהמשך, על זה אנחנו הולכים לדבר, על ואלה מסעי, על מה הפרשה בעצם מתיחה לנו בפנים, את הפירוט הבלתי נגמר הזה, ועל פי הלכה, הקריאה בתורה חייבת להיות מה שנקרא בקרו אחד, הרי עולים לתורה ראשון, שני, שלישי, כן, ראשון, שני, שלישי, עולים וקוראים חתיכות, פיסות מתוך פרשת השבוע, כדי להקיף את כולה, כל המסעות חייבים להיות בתוך קרו אחד, אסור להפסיק באמצע, כי זהו אחד השמות המפורשים של הקדוש ברוך הוא. המסעות האלה ביחד יוצרים איזושהי שלמות קדושה, איזושהי משהו כולל שאסור הלכתית להפסיק אותו באמצע ולהגיד, טוב, עד כאן נקרא ומכאן מישהו אחר יקרא. יש פה איזה משהו שגדול ממה שזה נראה, מרשימת המקולת או מככה איזה, הרשימת ניווט שזה נראה. לפני התשובות לשאלה מה קורה פה, אני רוצה להחריף עוד יותר את השאלה ברשותכם, ולהחריף אותה בעזרת נחמה לייבוביץ', באחת הפסקאות היפות שלה, אני חושבת, היא בתחילת פרשת מסעי, שהיא הפרשה שחותמת את חומש במדבר, כן? אנחנו מסיימים את חומש במדבר הערב, ובמובן מסוים חותמת את התורה. למה? כי בשבוע הבא פרשת דברים זה חומש אחר. חומש דברים מכונה משנה תורה, הכל דיבורים, זה כבר מה שנקרא, זה ספר שמסכם, משה רבנו מסכם בנאום את כל קורותינו. אבל קורותינו לכאורה מסתיימים, לא יהיו עלילות בספר דברים. התורה במובן מסוים מסתיימת עכשיו, וספר דברים מכונה משנה תורה. אומרת נחמה לייבוביץ', רשימת שמות יבשה זו, אני לא הרשיתי לעצמי להגיד יבשה, היא אומרת יבשה זו, שהיא בוודאי עניין גדול לחוקרי עתיקות ולגיאוגרפים המשקיעים עמל בזיהוי השמות, אפשר ולא נעשה את זה פה, כל שם לחקור אותו. מה עניינה בתורה? שהיא, אפשר להבין פה, זה פותח לנו צופן לנבחי נפשה של נחמה, כן? פרופסור למקרא, קלת פרס ישראל, איך היא רואה את התורה? שהיא, כפי דברי המשורר האלוקי בתהילים, כן? כמו שדוד המלך מגדיר את התורה בתהילים, מאירת עיניים, משמחת לב ומשיבת נפש. והלא ככה, ולא כחומר למחקרים ארכיאולוגיים, היסטוריים וגיאוגרפיים, ראו אותה לומדיה האמיתיים שבכל דור, וחיפשו בה תמיד את אשר הובטח לנו עליה, כי לקח טוב נתתי לכם. ומהו הלקח הטוב הצפון ברשימה כזו? מאוד לא אקדמי מצידה, מאוד לא מחקרי מצידה, אולי גם מאוד לא אינטלקטואלי מצידה, כמו יהודיה פשוטה שאומרת, התורה היא משיבת נפש, היא מאירת עיניים, מה הלקח, מה המסר שצפון ברשימה הזו? אני לא בא מצד ארכיאולוגים, הלומדים האמיתיים של התורה מחפשים את המשמעות של עשרות הפסוקים. אז החרפנו עוד יותר את השאלה, ואם תרצו להחריף אותה אפילו יותר לפני שנתחיל לענות, הרי שכך נראתה המפה של מסעות בני ישראל, מי שמחפש היגיון, דרך של קיצור, דרך שהולכת מנקודה לנקודה, מגלה שהמסעות האלה לא מתארים שום דרך, זה כמעט אולי הדרך הכי מפותלת וארוכה, ממצרים לארץ ישראל, כאן זה מתחיל, בנקודה האדומה, תראו איזה פיתולים מסביב לים סוף ולמטה ולמעלה, ובכלל נכנסים לארץ ישראל משם, דרך ירדן, בעלי צחק עליי שזה נראה כאילו אני זאת שניווטתי, כאילו באמת מי שמכיר את כישוריה, ככה אני הייתי מחפשת את הדרך ממצרים לארץ ישראל, ככה המפה הייתה נראית. אבל, כמו שנחמה אמרה, אנחנו מחפשים פה את הלקח טוב, את המאירת עיניים, מה פשר המסע שהוא ודאי לא יעיל, הוא לא תכליתי, זה לא ווייז. אז מה קורה פה? יש תשובות רבות, אנחנו נטעם הערב, נטעם חמש מתוכם, חמש, וננסה באמת להבין למה התורה מסתיימת בדרך שכזו, דווקא ספר במדבר שליווינו אותו פה ביחד כל שבוע, מסתיים כך. התשובה הראשונה היא, הכותרת שנתתי לה זה להסתכל אחורה, הרב יצחק הורוביץ יושב בגליציה במאה ה-19, ובספרו באר יצחק הוא כותב כך, המטרה היא לעצור, דווקא לפני הכניסה לארץ, דווקא לפני הכניסה לשלב חדש, ובמובן מסוים, כמו איזה זוג שחוזר מטיול, להסתכל על שקופיות, כמו שהיה פעם, להסתכל אחורה, להסתכל באלבומי תמונות, להיזכר, לשחזר, נוסטלגיה. למען בבואם לארצם במנוחה, הוא כותב, למען בבואם לארצם במנוחה, כשהם לא יהיו תוך כדי תנועה, במדבר הם כל הזמן, וייסו ויחנו, וייסו ויחנו, רגע, שקט, תעצור, תבדוק, מה קרה איתך? תתבונן אחורה. למען בבואם לארצם במנוחה, סוף סוף תהיה מנוחה ונחלה לעם הזה, במנוחה, יקראו ברשימה ההיא, ובכל מסע ומסע שיקראו, יעלה על זיכרונם מה המוצאות אותם במקום זה. הם יושבים ומסתכלים על ההיסטוריה ומתבוננים בפרספקטיבה או במה שמכונה רטרוספקטיבה, מסתכלים על עצמם אחורה ואומרים וואו, שם קרה לנו ככה ופה קרה לנו ככה, וכל אחד יודע שבכל גיל שהוא, אם הוא יעשה עצירה כזאת, הוא יגלה דברים נפלאים רק מהתבוננות אחורה. בדרך כלל המציאות לא מאפשרת לנו, מציאות היא קצרת רוח יותר ויותר, היא לא מאפשרת לנו עצירה. אומרת לנו התורה, וייסעו ויחנו וייסעו ויחנו וייסעו ויחנו, סטופ. להסתכל אחורה, במנוחה, להתבונן כל אחד על רשימת חייו, איפה הייתי, מה עשיתי, זה נותן המון פרופורציות, כל מיני דברים שנראו גדולים פתאום קטנים, דברים שנראו שליליים פתאום נהיים חיוביים, וזה לא משנה, גיוס, צבא, שירות, עבודה, לימודים, דייטים, פרדות, היכרויות, חברים, חברות, כל דבר שאתה מסתכל עליו אחורה, נותן לך איזה פרספקטיבה, איזו תובנה, איזו התבוננות. יש משפט מפורסם, שאומר שהיסטוריון הוא נביא המביט לאחור. זה משפט מעניין, אבל כל אחד צריך להיות במובן מסוים ההיסטוריון, הנביא שמביט לאחור על חייו, והרב יצחק הורוביץ אומר, זה ייתן לך איזה פשר, זה ייתן לך, זה חשוב, זה חשוב לעשות את זה. שוב, התורה מקדישה לזה לא מעט, בטח בימינו, כשאנחנו מוצפים כל כך כל כך במידע, כל הזמן אני מרגישה את זה, הבעיה היום במציאות התקשורתית המודרנית היא שתקשורת רצה מאירוע לאירוע לאירוע, ואנחנו בעצם מתיחים בקהל שלנו רצף של אירועים, אבל אנחנו לא יודעים לתאר תהליכים. אנחנו כאילו אומרים, כך וכך קרה פה, וזה קרה פה, וזה קרה פה, וזה פוש כזה, והתראה כזאת, וכותרת כזאת, וריאיון, וסקופ, וחשיפה. תן לי פשר, תן לי הקשר, מה גדול, מה קטן, זה חשוב, זה לא חשוב, תן לי איזה משמעות שמעבר. אתה מוצף במידע, בעיניי, בעתיד, יהיה ערך לאנשי תקשורת ולתקשורת, לא במידע אנחנו כבר מקבלים, יש לי יותר מדי מידע. כל אחד, באולם הזה יושבים אנשים, ביחד כולנו קיבלנו, מאז שהתחיל השיעור, אלפי הודעות, אלפי חיפושים, אלפי התראות חדשות, כולנו כאן ביחד, לא חסר לנו מידע. חסר לנו סדר במידע, פשר במידע. תעשה לי, תגיד לי מה דחוף ומה לא דחוף, מה חשוב ומה לא חשוב, מה מעניין, מה שטויות, מה מעמיס לי על המוח, מה נותן לי כוחות, מה גוזל ממני אנרגיה. ובמובן הזה, כמה זה חשוב מדי פעם לעצור ולהתבונן. זה קריאת כיוון ראשונה, פרספקטיבה, בעיקר אם אתה מתחיל שלב חדש בחיים, תעצור, תתבונן. אני חושבת שהיום אפילו הרשתות מבינות את זה, תשימו לב שהן מבינות שאנחנו מופגזים במידע. מה הדבר שהיום נגיד פייסבוק הכי מציעה לך? לפני 3 שנים נהיית חבר של זה, לפני 7 שנים הצטרפת לפייסבוק, מאז אינך חיים, לפני 5 שנים הכרת את זה, בוא נעשה לכם אלבום, לפני שנה היו הבחירות לזה, בוא נעשה לך, גם מנסה ללכת איתנו כל הזמן, כדי, כי משמעות לאדם זה שיש לו עבר מסוים, אפילו הפיד מבין את זה, שהוא צריך להציף לך דברים מהעבר, אלה מסעי. אז תובנה ראשונה זה באמת להסתכל לאחור, ואז אוקיי, הסתכלתי לאחור, מה קיבלתי מזה? פה אפשר להמשיך לשני כיוונים, זה מעניין, גם לחינוך ילדים וגם לזוגיות. הערב כ"ט בתמוז, יום פטירתו של רשי, כן? רבי שלמה, בן רבי יצחק, רבי שלמה יצחקי, כל תיאור סופרלטיב שניתן לרשי מוגזם, כי זה רשי, כן? זה גדול מרבן שמו, גדול מפרשי התנ"ך, גדול מפרשי התלמוד, האיש שכונה פרשן דאטה, כן, פרשן הדת, 911 שנים, לפני 911 שנים הוא נפטר, כמה הוא מלווה רק אותנו פה בשיעור הזה, כמה לדעתי במערכת החינוך לא עושים בו שימוש נכון, אני גדלתי על קסוטו, מכירים את זה? תנ"ך של קסוטו, מה, לא, כאילו רשי, הדרת רשי, זו תופעה באמת מצערת, חבל. אז רשי אומר לנו, אמרנו שאפשר, אוקיי, הסתכלנו אחורה, איזה כלים נקבל עכשיו? רשי מדבר על חינוך ילדים. הכותרת שנתתי זה סבלנות למשברים, כי רשי בעצם, וזה בתחילת הפרשה, איך שמתחיל ה-LMSA, כל פרשן שואל מה פשר הפירוט הזה, משל למלך שהיה בנו חולה והוליכו למקום רחוק לרפותו. הקדוש ברוך הוא לוקח אותנו בניו למסע של רפואה, מה שראיתם פה קודם זה לא מפה של יעילות, זה מפה של חינוך. למקום רחוק, לרפא אותו. כיוון שהיו חוזרים, הגענו, גמרנו את המשימת הריפוי במדבר 40 שנה, התחיל אביו מונה כל המסעות. גידול ילדים, לאו דווקא בתחומי הרפואה, כאילו, הקדוש ברוך הוא, זה לא שהיינו חולים וקיבלנו תרופה ספציפית במדבר, זה לא ענייני אקמולי, זה כל התודעה, זה כל החינוך שלנו בעצם, זאת התרופה שקיבלנו. זה דורש סבלנות, זה דורש הרבה הרבה מאוד סבלנות. אני מעריכה את הוריי פי מיליון מאז שלי יש ילדים, כי אתה מבין מה עשו בשבילך, כמה פעמים עשו בשבילך, כמה סבלנות צריך כל הזמן, כמה זה, אני חושבת שהשיר סבלנות, סבלנות לא קונים בשום חנות, הוא נכתב למבוגרים, שרים אותו בגן כדי שהילדים ישירו, אבל המבוגרים יקלטו אותו. סבלנות, יש איזה, נגמר סבלנות ילדים, זה מפתח הקסמים. אז לא, סבלנות מבוגרים, זה מפתח הקסמים, זה ממש שיר, שיר למבוגרים. כמה אומר לנו רשי, גידול ילדים, הוא, אם לא תסתכל עליו בפרספקטיבה, לא יהיה לך כוחות. יש מכתב נפלא שהרב וולבה כותב לאימא, אימא חוזרת בתשובה, הרב שלמה וולבה, שמלווה אותנו גם כאן בשיעור, אימא חוזרת בתשובה, כותבת לו מכתב, ומתלוננת על הגידול של הילדים, על בעלה ועל ההורים שלה. והוא ענה לה, הוא ענה לה בחזרה, הומור. הומור. והרב וולבה היה כבד ראש, החינוך הליטאי, שיטת המוסר, משגיח בישיבות, הגיע מישיבת מיר, הומור. הומור, תתייחסי לזה בהומור, תתייחסי לזה בפרספקטיבה עתידית. למה נזכרתי במכתב הזה השבוע? יהודית, הבת הקטנה שלנו, היא בגיל עכשיו, יש גיל, יש את הגיל שהם לא יכולים כאילו לבד, ואתה כל הזמן צריך לעזור להם, ויש את הגיל שהם כבר יודעים לבד. אבל באמצע יש מין תקופה כזאת, בין הזמנים, שהם לא יכולים לבד, אבל חושבים שהם יודעים לבד. שזה כאילו למזוג את החלב לבד, אבל את לא יודעת, לא, אבל זה הזמן שהיא רוצה למזוג את החלב, והיא לא יודעת למזוג אותו. עכשיו, הקטשוש, אם אני לא אתן לה למזוג את החלב לבד ושהוא ישפך, היא לעולם לא תדע למזוג חלב. אז בעצם, זה השלב עכשיו. זה כמו ילד שמנסה ללכת ונופל, מנסה ללכת ונופל. אתה אף פעם לא תגיד לו, עזוב, נו, זה לא בשבילך, אתה לא רואה שאתה לא, זה לא הולך, אתה לא מצליח, כאילו, אתה כל שנייה נופל, די, תרד מזה. לא, אנחנו מעודדים אותו, מעודדים אותו. אז זה הגיל ככה עכשיו. השבוע הילדים עשו ניסוי. הם חזרו מאיזה מסיבת יום הולדת עם בלוני הליום, מכירים את זה? בלוני גז הליום שנמשכים ככה למעלה, ובגלל שהיו להם חמישה, אז הם קשרו אותם ליהודית, כאילו לידיים, לרגליים ולמוצץ, ורצו לראות אם היא עולה. עכשיו אני מגיעה, כאילו מה, שהיא יושבת שם, מתבוננת, היה צריך לגזור לה את זה מכל הידיים ומהרגליים ומהמוצץ, זה מהזה, אז כאילו בלי הומור ובלי סבלנות ובלי לדעת שזה יעבור, אז זה באמת, אני חושבת שזה כלי מאוד עוצמתי שרשי אומר לנו כאן, להסתכל קדימה, אלה מסעי, להסתכל על כל המסע, בפרט בדור שבו הסובלנות הולכת ופוחתת, קשור גם שוב לטכנולוגיה. ראיינתי פעם רופאת נשים גניקולוגית באולפן, והיא אמרה לי שהיא חושבת שהיריון זה כבר דבר ארוך מדי למין האנושי בשנים האלה, כי זה 9 חודשים. זה בלתי אפשרי, כאילו נשים רוצות, היא אומרת, הן באות לבדיקות, מה זה כל הבדיקות? מבחינתם להוציא כל חודש, לראות שזה בסדר, להכניס חזרה. 9 חודשים זה נצח בידע, 9 חודשים. אז זה, איך אמר לי בשבוע, איך כתב פוליטי, אמר ברדיו שהיום משבר קואליציוני זה התקצר, משבר קואליציוני לוקח היום חצי יום, הכל כבר התקצר, כשהייתי ילדה היה שבועיים, היה צריך לנסוע לדוד לוי, לבית שען, אני לא יודעת, היום הכל טק טק טק, אמרו את זה בטוויטר, המשבר הקואליציוני מאחורינו, אז מה זה 9 חודשים? זה המון המון זמן, אומר רשי סבלנות, להתבונן אחורה, לקבל כוחות לדרך, אז אם רשי, כן, שוב, שהערב יום פטירתו ואנחנו מביאים מתורתו, מדבר איתנו על ההורות, מגיע אספורנו, רבי עובדיה אספורנו, 1400 בערך, יושב באיטליה, פרשן האיטלקי, ואומר לו, זוגיות, הקדוש ברוך הוא רוצה לסגור את ספר במדבר, ומפנה אותנו, אספורנו, לפסוק הזה, הוא רוצה לסגור את ספר במדבר, כשהכותרת, לכל ה50 פסוקים האלה של האלה מסעי, וייסו ויחנו, וייסו ויחנו, אומר לנו אספורנו את הכותרת, תחפשו בספר ירמיהו, בפסוק המפורסם, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. זאת הכותרת של כל ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו. למה? זה, כמו שאמרנו שזה נותן כוחות על גידול ילדים, זה נותן כוחות על זוגיות. יש משברים, יש עליות, יש ירידות, יש התפתחויות, כן טוב, לא טוב. 40 שנות נישואים מסתיימות בספר במדבר. ככה הקדוש ברוך הוא רוצה לחתום אותן. אני לא רואה את המריבות הקטנות. פה התלוננתם על מים, שם הייתם צמאים, שם הייתם רעבים. פה עשיתם לי את חטא המרגלים, פה עשיתם את חטא העגל, פה היה חטא המעפילים, פה היה, התלוננתם על המן, פה קורח הגיע. זכרתי לחסד נעורייך, בזום אאוט של 40 שנה, אני רואה את הטוב, אני רואה את הנאמנות, אני רואה את המסירות, זה אומר לנו האהוב אחרי 40 שנים של יחסים מורכבים מאוד, ככה הוא בא ואומר לנו בסוף, מדהים שככה בעצם ספר במדבר מסתיים אחרי באמת כל מה שעברנו בו. אז אמרנו, זה לא סתם הסתכלות אחורה, זה נותן לנו סובלנות וגם פרופורציות על מה שקורה בתוך גידול הילדים וגם בתוך הזוגיות. אבל במובן מסוים, עד עכשיו דיברנו על פירושים נורא אישיים, ועוד נחזור אחר כך. מעניין שהרבה פרשנים הולכים פה על הקטע המאוד האישי, מאוד אינטימי. אבל אי אפשר להגיד, זה לא פרשה שהיא נאמרת רק ליחיד. מדובר פה על עם. ויש פרשנים שבכיוון אחר לגמרי אומרים, שפרשת מסעי באה לתת לנו כוח לכל המסעות, לכל הגלויות שעוד נגיע אליהם. יושב בקרקוב בערך ב-1600. הרב נתן נטה שפירה, הוא מכונה המגלה עמוקות, כן, על שם ספרו. אם אתם חושבים שהערב אנחנו מאמיסים, כי יש פה 5 תשובות על המסעות, אתם מוזמנים להתעמק בספריו, הוא באמת היה מגלה עמוקות, יש לו, ובכן, 1,000 פירושים על השאלה, למה ספר ויקרא מתחיל עם א' זעירה. מי שמכיר, ויקרא, האותיות כתובות ו', י', ק', ר', רגיל, וא' היא זעירה, היא קטנה, 1,000 פירושים על הנושא, מוזמנים לפנות לאנשים אחרים שיעבירו שיעור על זה, אבל רק להבין בפרופורציות על ההיקף ועל העומק, אז יושב המגלה עמוקות, הרב נתן נטה שפירה בקרקוב, ואומר לנו, לא על ויקרא, על עכשיו, על במדבר, אומר את הדבר הבא, זה בא לתת לכם כוח לכל הגלויות, והנה הלכו ישראל במדבר, מבית מסעות, 42 מסעות, זה אפשר לספור, שנרמזים בו, כל ימי עולם עד ביאת הגואל. אנחנו עדיין באמצע המסע, זה לא סיכום, זה רק ההתחלה. ופה הוא נותן ראשי תיבות, אלה מסעי בני ישראל, אתם רואים, א', מ', ב', י', זה ראשי תיבות. אלה מסעי בני ישראל, אדום, מדי, בבל, יוון. גלויות, האומות שהולכות לשעבד אותנו, כל אחת עם הצרה שלה, כל אחת עם השיעבוד שלה, אלה המסעות. כלומר, במובן מסוים, כמו שהמשפט שאומר, עברנו את פרעו, נעבור גם את זה. אלה מסעי בא לתת לנו את הצ'יפ הזה, את החיסון הזה הלאה, לאדום, למדי, לבבל, ליוון, לכל הגלויות, לכל האיסורים, זה לא הסוף. זה לצערנו, כן? זה רק ההתחלה, יש עוד הרבה הרבה דברים שתצטרכו לעבור, וזה אפילו מין ברכה כזאת להישרדות לאורך כל ההיסטוריה היהודית. הרבה יותר מ-42 מסעות. אין סוף מסעות. כל אחד שיושב פה באולם הוא נצר של מסע כזה. בכמה ערים עברנו, וכמה גטאות, וכמה מלאכים, וכמה שטטלים, וכמה עיירות, וכמה, אנחנו יודעים איך זה, ספר הזיכרון לקהילת זה וזה, והפוגרום ההוא, ויוצאי, ארגון יוצאי, תתי ז'אנרים פה, רק בשכונת נחלאות, יש הרי בתי כנסת של הג'רמוקלים, וזה תתי ז'אנרים של קורדים, כמה, הרבה יותר מ-42 יש פה. רק סוגי עדות כאן בשכונה הסמוכה אלינו, כלומר, אדום, מדי, בבל, יוון, אנחנו באנו לתת פה כוח לכל המסעות לעתיד, כשיש כמובן תכלית למסע הזה, זה לא סתם יוצאים לטרקים ברחבי העולם. בדיוק השבוע הסתכלתי, ראיתי שמישהו מביא בהקשר הזה של אלה מסעי את הנאום של שי עגנון, כשהוא קיבל פרס נובל לספרות, שי עגנון מגיע לטקס המכובד בשוודיה וכו', ופותח, זו פתיחה די מפורסמת, פותח באלה מסעי, בפתיחה שאומרת שאנחנו באיזה מסע, רק השבוע שמתי לב שזה בעצם פתיחה גנרית. הוא לא אומר על עצמו, אני יליד העיירה בוצ'אץ', הוא נותן פה פתיחה שכל בעצם יהודי בעולם יכול להגיד שם על הבמה הזאת. במובן הזה הוא שליח ציבור, הוא מתחיל כך, תקשיבו, זה משפט שהוא, עגנון אומר אותו, אבל בעצם כל אחד יכול להגיד אותו, הוא אומר, מתוך קטסטרופה היסטורית שהחריב טיטוס מלך רומי את ירושלים וגלה ישראל מארצו, נולדתי אני באחת מערי הגולה, אבל בכל עת תמיד דומה הייתי עליי כמי שנולד בירושלים. זה כרטיס ביקור לכל יהודי, בכל מסע כזה, בכל האלה, בכל האדום, מדי, בבל, יוון. ומה שמדהים, שבוע שעבר, חשבתי, הרגשתי שאולי, לא יודעת, צריך לדבר פה על הפוקימונים. ואמרנו, לא, זה זול, דיברנו קצת, יש פה ועדה מאחורי הקלעים, כן? ועדה מכינה, לא יודעת, ועדה רוחנית. בקיצור, אני שואלת בוואטסאפ את אבי, ואז אמר, לא, זה כן זול, זה לא זול, וכאילו כל דבר, לא אוהבת את זה, שכל דבר זה כאילו כמו התורה, עכשיו התורה זה סנאפצ'אט, לא, עכשיו זה חורף, אז התורה זה כמו קרמבו, עכשיו זה קיץ, זה כמו אבטיח, כאילו לא כל דבר צריך ישר ככה להנגיש ולהוזיל, אבל כן הרגשתי, הראו לי בעבודה, לא שיחקתי, יש לי 5 ילדים שקשורים לבלוני הליום, אין לי זמן לשחק בפוקימונים, אבל הראו לי בעבודה, והרגשתי שיש פה איזה משהו, כאילו זה, שוב, למרות שזה שהתחיל כל דבר להגיד, כן, כן, זה, הרגשתי שיש פה איזה משהו, ואמרתי, לא נדבר על זה, זה היה בשבוע שעבר, פתאום השבוע, שני רבנים, כמובן אמריקאים, כתבו 2 מאמרים על, אחד נקרא, חפשו את הפוקימון, והשני נקרא, היהודי הנודד והפוקימון גו. אז אמרתי, אוקיי, יש פה כנראה איזשהו כיוון. קוראים להם הרב ירמיהו רק והרב שלמה בוקסבום. זה תורגם לעברית, זה נמצא באתר של אש התורה, איש, מה שנקרא. והם בעצם כותבים על, זה מעניין, אני אקריא רק באמת איזו פסקה אחת, אבל אולי זה באמת סמלי קצת. דווקא בשלושת השבועות הם אומרים שהעם היהודי במסע שלו, במשך למעלה מ-2,000 שנה, אנחנו חיים מציאות פוקימונית, כותב הרב בוקסבאום, כן, מציאות רבודה. טוענים תמיד שיש עוד רובד, לא נראה לעין. הרי מה, בעצם אתה רואה בן אדם, והוא רואה משהו שאתה לא רואה. זאת הטענה היהודית כבר 2,000 שנה. יש פה עוד רובד במציאות, היא לא רדודה, אלא רבודה. יש בה עוד רבדים. מי שמתבונן מהצד, חושב שהיהודים סתם נודדים ממקום למקום, מגלות לגלות. אבל היהודי הוא כמו שחקן פוקימון שיודע, יש לו איזה מכשיר חכם פנימי, לגלות אוצרות, לגלות מפלצות שחבויות, להתקדם תמיד לרמה הבאה, זה גורלו. אז מי שרוצה להרחיב יכול, אבל באמת יש פה איזה כיוון מעניין. נשאיר את זה בסימן שאלה, אבל הרגשתי ככה צורך להביא גם את הדברים שלהם. מה שכן הרגשתי, לא בהתלבטות האם לדבר על זה, תודה רבה, מה שכן הרגשתי אולי ככה שמתאים להגיד, לא עד בקשר לפוקימונים, זה שהמסע הזה, בדיוק השבוע יצא לי דרך 2 דמויות שכבר לא איתנו, את המסע הזה של אדום ומדי ובבל ויוון יצא לי ככה להתחבר אליו, לאו דווקא דרך דיבור. אני מאוד בן אדם של דיבור ושל טקסטים, והשיעור הזה הוא ככה מקורות וללמוד ולקרוא כל השבוע, ומאוד מתחברת לנחמה ליבוביץ', שככה מתארים אותה יושבת עם כל הספרים מכל צידיה, ואומרת שהתורה זה מכתב אהבה. כי היא קוראת מכתב אהבה, ולכן כל פסיק וכל נקודה מעניינת אותה, כי זה מכתב אהבה שהאהוב כתב לה, ולכן היא כל כך מעמיקה בכל פסיק. וכאילו זה הדרך להעביר מסרים. זה לפחות כיוון שאני מתחברת אליו. והשבוע משני כיוונים, נפתח לי הראש לכיוונים אחרים לגמרי, לדבר על המסע הזה דרך ריקוד ודרך ניגון. לפני יומיים, היום יום רביעי בערב, אז לפני יומיים, יום שני בערב, הייתי בקריית 4 בהיכל התרבות, הזמינה אותי רינה אריאל, אמא של הילדה, הלל אריאל, השם יקום דמה, שנרצחה במיטתה ביום הראשון של החופש, ילדה עוד לא בת 14, ואמא שלה ארגנה את ה-30 שלה. מה זה ארגנה? היא הודיעה שהולך להיות ערב, כי צריך להרים את המצב רוח בקריה. עכשיו, כאילו, זה לא שבאים ומרימים את המצב רוח שלה, היא החליטה שצריך להרים את המצב רוח בקריה, ושזה לא יהיה ערב עצוב של הזכרה, זה יהיה ערב מרומם, ובאמת כזה הוא היה. ומה שהיו שם הרבה דיבורים, 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 אבל מה שפתאום ראית שהרים לגמרי את כל האולם, זה הריקוד. הלל, כידוע, הייתה בלהקה, ויום קודם רקדה בקריית יובל, פה במתנס, בהופעת סיום של החוג שלה, ובאו כל הבנות שבעצם היו איתה באותו מופע, ורקדו. ואני חשבתי, איזה עצוב זה, אז מה, הם רוקדות כאילו בלעדיה, וישבה לידי בקהל אסתר מרום, היא ראש החוג, שבעצם ראש המרכז לימודי ריקוד הזה, והיא אומרת לי שהן רוקדות ובוכות, ככה בחזרות, רוקדות ובוכות, אמרה לי, אבל העיקר שרוקדות, זה מה שחשוב לי, שכאילו זה המסר שלנו פה, והיא לא הכינה אותי למה שעמד לקרות, כל הקהל יושב, ובאמת רואה, זה מאוד עצוב לראות את הריקוד, שהיא הייתה רוקדת אותו איתן, ופתאום נכנסת לבמה אחותה הקטנה, קוראים לה קנה, בת 4.5, ופשוט נכנסת ועושה איתן את כל התנועות עם הילדות, ובסוף מרימות אותה ככה, והיא ככה מניפה את הידיים אל על באיזה תנועה כזאת של ביטחון עצמי, ושל של, ניצחון, ושל איזה המשך, ואיזה חיות, ולא סתם אני ככה קצת מגמגמת, אי אפשר כל כך לדבר על זה במילים. כי אמרתי קודם, יש דיבור, ופתאום אתה רואה שיש עוד רמה, יש ריקוד. וזה היה עוצמתי ברמות, שוב, שקשה לתאר בתיאור יבש, איך אתה, כל המסר, כל מה שאמרו אחר כך בערב הזה, אפשר היה לראות את זה שם, את ההמשכיות, ואת החיים, ואת ה... באמת, מאוד מאוד, זה היה מאוד מאוד מרגש. זה דרך ריקוד, ודרך הלל, השם יקום דמה, שבאמת השבוע מלאו 30 להירצחה. פתאום השבוע, באמצע הויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, כל המסעות האלה, נפטר גם לפני יומיים, פרופסור אנדרה היידו, זכרונו לברכה, שאני לא הכרתי אותו אישית, זה מסוג האנשים שאתה אומר לעצמך, וואי, אני חייבת להכיר אותו פעם, לפגוש אותו, לדבר, אני אמצא את הסיבה, אני ראיין אותו. אז תעשו דברים כאלה מהר, אם אתה, כאילו, חבל, חבל לפספס, לא הכרתי אותו. אבל מה שכן, תמיד, זה הצחיק אותי, למה תמיד נזכרתי שאני רוצה לפגוש אותו? כי תמיד היינו מככבים באותם מצעדים. בחגים, הרבה עיתונים, גם דתיים וגם חילונים וגם אתרים, צריכים למלא תפוקה ותוכן, וכלום לא קורה, כאילו, מהחגים, המדינה, מה אתם רוצים. אז תמיד יש כל מיני מצעדים. אז יש מצעד החוזרים בתשובה. אז אנדרה היידו, תמיד ראיתי אותו במצעד הזה, לפניי, מאחוריי, מצדדיי, עשיתי בדיוק עם גוגל, ותמיד אמרתי, זה השם, זה, הוא מעניין אותי, כאילו, מעניין אותי להכיר את האיש, להכיר את הטיפוס. בדיוק עשיתי גוגל, מצאתי אותי ואותו בחבורה הבאה, זה דווקא מתוך עיתון בשבע, זה כאילו יחסית פחות צהוב, אבל גם מצעד החוזרים בתשובה. אז הרב אורי זוהר, הרב שטיינזלץ, הרב דוב ביגון, אתי אנקרי, אמיר בן עיון, שולי רנד, לינור אברג'ל, אביחי מנדלבליט, זה היועץ המשפטי, יהודה ברקן, הרב רונצקי, סיוון רב מאיר, אלן, אפי איתם, אהוד בנאי, הרב שלמה בניזרי, אורית סטרוק, פרופסור היידו, הרב איגה לבנשטיין, מכירים? אדי רן, דורון שפר, הרב ארז משה דורון, נועה ירון, אביתר בנאי, נועה נתניהו, זה הבת הדוסית של ראש הממשלה. אז זה המצעד, יודעת, מעניין, מעניין, מרגש, מגוון. אז תמיד ראיתי את השם שלו, וזה עניין אותי, אבל לא, לא, בחייו לא הצלחתי, לא זכיתי לשמוע את סיפורו. ויש לנו הרבה חברים משותפים, ופרופסור היידו, היה פרופסור למוזיקה, וחתן פרס ישראל גם בתחום המוזיקה, וגם יוצר ומחנך, לא רק אקדמאי, שוב, לא רק מגדל שן. והוא מספר, אפרופו ריקוד, אמרתי שאפשר להצטרף למסע הזה לא רק דרך דיבור, דרך ריקוד, והוא מספר איך כל ההצטרפות שלו לעם היהודי היא דרך ניגון. וזה זווית מדהימה להסתכל על התורה. ישבתי השבוע הרבה על רעיונות שהוא נתן וסיפורים שהוא סיפר, ושמעתי גם מחברים משותפים. מדובר על צעיר מתבולל, יליד הונגריה, שכבר מצטיין בתחום המוזיקה, הוא כבר בן 28, והתקבלו את הסיפור הבא. זה היה ברומא, כך הוא מספר, בריאיון, כתבתי מוזיקה לסרט. האורך של הסרט היה דתי. בזמנו הפנוי הוא ישב ולמד. רציתי לדעת מה הוא לומד, והוא תרגם לי לצרפתית את המשנה שהוא למד. 4 אבות נזיקין, הוא אמר, השור, הבור, המבעה וההבער. הרגשתי שיש במשנה הזו מצד אחד משפטים, מושגים גדולים, אבל יש כאן חרוז פשוט, השור, הבור, המבעה, ההבער. הרגשתי שזה שיר, שיר סימטרי, אבל גם מערכת משפטית מוסרית גדולה. שאלתי אותו, האם בתוך 4 המילים המחורזות האלה נכללות כל האפשרויות של הנזקים האנושיים? התשובה הייתה, אכן כן. הקשיתי, שאלתי על כל המקרים שהבנתי, שהכרתי והבנתי, ובמהלך השיחה איתו קלטתי, שכל עולם הביטוח וכל העולם המודרני שאני מכיר, נכללים באותן קטגוריות לכאורה נאיביות של שור, בור, הבער ומבעה. חזרתי לפריז, הלכתי לאיזו כתובת שקיבלתי, נכנסתי ואמרתי, את הישיבה, אפשר ללמוד משנה? כשנשאלתי למה דווקא משנה, אומר פרופסור היידו, אמרתי, זה דבר פיוטי. הסתכלו עליי באופן מוזר, קשה להתחיל במשנה, אתה אפילו לא יודע עברית. התעקשתי, ככה אני רוצה להתחיל, זאת נקודה שאני מרגיש אליה שייכות. אז תרגמו לי לצרפתית כל מילה. התחלנו במסכת ברכות. כתבתי ואמרתי לרב, איזה שיר יפה, איזה שיר סימטרי. הוא הסתכל ואמר, שיר זה משנה, זה הלכה. המשכתי לישיבה. הייתי שקוע בלימוד הגמרא, וגיליתי שהדרך שבה לומדים אותה, עונה על דרישה נוספת שהייתה לי בילדותי. נזכרתי שבתור ילד, התחלתי לדבר בצורת דיבור שירתית, בליווי של תנועות ידיים. ההורים שלי, שהיו מתבוללים, העירו לי. הם אמרו לי, זה לא יפה. שאלתי אותם מדוע, והם אמרו, זה עושה רושם יהודי. ראיתי בפעם הראשונה כיצד לומדים גמרא בישיבות, עם אותם תנועות ידיים אסורות, ועם אותו דיבור שירתי. הבנתי עד כמה ההתנהגות הזו הייתה מוטבעת אצלי. הרי אי אפשר ללמוד בלי להרים את הקול, בלי להרים את הידיים. כשהחברים שמעו שאני הולך לבית מדרש, הם חשבו שזה הסוף למוזיקה שלי. הם לא הבינו שזו רק ההתחלה של המוזיקה שלי. הרגשתי שכל מה שהכישרון המוזיקלי שלי צריך, זה יסוד מוצק, משהו קבוע בעולם, להגיד שיש הלכה. יש משהו שהוא לא רק שירה, הוא לא רק יופי, הוא לא רק כמו מוזיקה. הייתה חסרה לי נקודת מרכז, נקודת משען. ברגע שהחזקתי את התלמוד ביד, החזקתי שאני מחזיק בידי דבר שלא יזוז לעולם. מצאתי נקודת משען, ומשם התחתנתי, עליתי לארץ, הבאתי ילדים, הגעתי לעולם המצוות, וכמובן המשכתי בתחום המוזיקה. אנדרי היידו, זיכרונו לברכה, אומר לנו, התורה היא שירה, התורה היא מוזיקה, כל אחד מגלה את החלק שלו במסע, הוא היה יכול להתבולל בקלות, מתוך, מכיוון אחר, דרך שאני מעולם לא שמעתי אותה או חשבתי עליה, אבל בהחלט פותח ככה, פותח את הראש לכיוונים אחרים, ותיאר לי אותו מישהו שהכיר אותו היטב, שבבית הכנסת, הדרך בה הוא היה מקשיב לקריאת התורה, הרי קוראים בתורה בבית כנסת, כולם נמצאים שם, אבל הדרך בה הוא הקשיב, הוא אמר, זה הדרך אחרת, הוא היה מקשיב למנגינה, והיסעו ויחנו, והיסעו ויחנו, יש פה גם שירה מסוימת, והדרך שבה הוא היה מקשיב, הייתה מוזיקלית, דרך אחרת, אחת התמונות היפהפיות שלו, אפשר לחפש, הוא יושב על פסנתר, יוצר ומלחין, ומולו פתוח ספר, אתה בטוח שזה ספר תווים, מי שמסתכל טוב רואה שזה גמרא. בן אדם יושב עם גמרא פתוחה מול פסנתר. זה פשוט, באמת, תלכו להכיר את מי שאתם רוצים להכיר בחיים, בסדר? שלא תתרפקו אחר כך שפספסתם. באמת יהי זכרו ברוך. נחזור אל תוך המסעות שלנו. אז דיברנו, מי שזוכר, התחלנו בלהסתכל אחורה, אחר כך אמרנו, זה נותן לנו כוחות, גם בזוגיות, גם בחינוך ילדים, נותן לנו סבלנות. לקחנו את זה קצת לכיוון הלאומי, לכיוון כל המסעות של כל בני ישראל, מאז ועד עולם, דרך קריית ארבע ודרך הונגריה של היידו, ודרך אדום ומדי ובבל ויוון. עכשיו לכיוון, שאם אני הייתי עכשיו מראה לכם את זה בלי הפרשן, הייתם אומרים שזה ניו אייג', אבל הכי ניו אייג', כאילו זה מיכי יוספי, פינת ככה, אני לא יודעת, משהו מאוד 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 מעכשיו, חסידות הכי מודרנית, הכי מדבר על הכאן ועכשיו, אפילו יש כל מיני שיטת העבודה, יש עוצמת הרכות, יש כל כך הרבה שיטות רוחניות שאנשים לומדים, הייתם אומרים לי, תקשיבי, זה נכתב עכשיו, השבוע, בחודשים האחרונים. מה שעכשיו, הטקסט שניגע בו, זה כיוון רביעי כבר, שנתעסק איתו, הוא טקסט מ-1400, הוא נכתב בספרד, בעיר סרגוסה, כתב אותו רבנו בחיי, שמו המלא, רבנו בחיי בן אשר בן חלוע, יושב לפני 700 שנה בספרד, ואומר דבר מדהים. בעצם, וזה גם, אולי הייתי צריכה להתחיל בזה, כשהקשיתי את כל השאלות בהתחלה, אין למקומות האלה שם. מי שמסתכל על המדבר, הרי הוא צחיח, הוא כולו שממה. ימין ושמאל רק חול וחול, אין להם שם למקומות האלה. אז למה בני ישראל אומרים כל מיני נונצדיקים, כל מיני נקודות ציון שהם בכלל לא קיימות, הם ממציאים אותם. זה נכון. זה לא שהם הגיעו לעיר שעכשיו קוראים לה קברות התאווה. הגעתי לקברות התאווה. לא, היא קיבלה את השם בגלל משהו שקרה שם. וכך כל מקום מקבל את השם שלו בגלל מה שקורה פה. ומי נותן את השם? מי נותן את השם למסעות חיינו? אומר רבנו בחיי היישוב, אני אומר את זה כל כך כאילו חדשני. תראו מה הוא אומר. לא הודיענו, כי הכל לפי הכוונה. הכל לפי הכוונה של הבן אדם. עוד מעט תראו, הבן אדם נותן את השם למסעות חייו. תסתכלו מה הוא אומר. מטעם זה, נמנו המסעות בשמותם, להראות שהכל תלוי כפי מחשבתם של ישראל בקדוש ברוך הוא. המחשבה של הבן אדם קובעת את שם המקום שהוא נמצא בו. כשהיו זכאים והיו נוסעים במחשבתם ממחשבה רעה לטובה, הייתה מידת הרחמים שעליהם מרחמת ומגינה עליהם. ולכן, ויחנו בהר שפר, כן, זה שם חיובי, שפר, שפיר, ויחנו במתקה, משהו מתוק, איזה כיף לחנות במתקה. אבל, רגע, כשהיו חוטאים ונוסעים ממחשבה טובה לרעה, שוב, הכל זה המחשבה, באיזה מחשבה נסעתם, אז הייתה מידת הדין שעמהם מתוחה כנגדם להאנישם. ועל כן, מה כתוב? ויחנו בחרדה, ויחנו במראה. איפה אתה רוצה לחנות? במראה או במתקה? בחרדה או בהר שפר? אתה קובע. אתה נותן את השם למסעות חייך. זה אמירה מדהימה בעיניי, שבעצם אומרת עד כמה, עד כמה, הכל סובייקטיבי, וכמה המחשבה של הבן אדם, שוב, כמה זה מסר, כאילו, אוקיי, אם היו אומרים את זה היום, אבל הוא יושב ב-1400 ואומר, המחשבה של בן אדם קובעת את תחנות חייו, את השם שהוא ייתן, אתה קובע אם אתה קורא למשהו כישלון או הצלחה, אתגר או הזדמנות, בסה או, 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 או התקדמות, אתה קובע. לנו יש נקודה אחת כזאת במפה, כל פעם שאנחנו עוברים ליד מעלה החמישה, אני, את ממש, הפירוש הזה ממש מתיישב על זה. היינו פעם, כשהיינו זוג צעיר, היינו בשבת בר מצווה במלון מעלה החמישה. ושבת בצהריים, כל המשפחה ישנה, עם שני ילדים, ישנים כולם בשבת בצהריים, פתאום דפיקות בדלת, אבל דפיקות שאתה מתעורר, לא מהדפיקות בדלת שלך, אלא שדופקים כבר בתחילת המסדרון, מתחילים לדפוק, אתה כבר מתעורר מזה. ואז מגיעים ודופקים גם בדלת שלך, וצועקים, שריפה. שריפה, 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 וכולם יוצאים מהחדרים בהיסטריה. להעיר את הילדים, כן? אני חושבת שהיינו עם שני תינוקות, להעיר את כולם, לצאת החוצה, שבת בצהריים. מה לוקחים, מה לא לוקחים, פיקוח נפש, פתאום מתחילים להודיע גם בקריזה, כולם לצאת מהבלון, כולם לצאת, יוצאים, אנשים יוצאים בכל מיני פוזות ותצורות שונות ומשונות, כל מיני צורות הגשה, נזרוקים את עצמם החוצה, ובעלה באוויר, מריחים ריח של השן, רואים להבות, מסוקים, מסתובבים, מנסים ככה לחבות מטוסי כיבוי, אתה רואה את העובדים של המלון, מלצרים, נהיים קבעים לעת מצוא, מנסים לעשות כל מיני דברים, כולם ככה ממש ממש בלחץ, ואנשים צועקים וכולי. כל פעם שאנחנו עוברים ליד מעלה החמישה, שני הגדולים שלנו אומרים, יא, איזה כיף היה אז בשבת ההיא. איך אתם לא הייתם? אומרים לקטנים, איך לא הייתם? איך לא הייתם? ואני באותה שבת אמרתי, איזה טראומה לילדים. מילה, הלב שלי ככה דופק, אני עוד רגע. זה, איזה טראומה לילדים. איזה, להתעורר בשבת בצהריים. זורקים אותם החוצה, רואים כל מיני אנשים עם פיג'מות, מטוסים, מריחים השן, האש מתקרבת, מפונים מהמלון. קודם כל, ברוך השם, חזרנו בסוף. כאילו, זה לא היה, זה הסתיים בלא כלום, בלי נפגעים, קצת נזק להרי ירושלים, אבל לא יותר מזה. וחזרנו, פשוט חזרנו למלון להמשך השבת, הכל היה בסדר, אבל האש הבאה זה היה ממש בהבדלה, כאילו לא, ממש נגמר תוך זמן קצר, ברוך השם, אבל איזה חוויה, מבחינתי חוויה הכי שלילית שיכולה להיות, הכי טראומטית, מה עשיתי לילדים שלי, איך נוציא להם את זה, עכשיו הם יהיו בטראומה מאש, מה יהיה בלג בעומר, הם לא איזה, תגידי, נורמלית, חוויה הכי כיפית שהייתה להם בחיים, הם ראו מסוקים, הם ראו אש מקרוב, איזה צחוקים, שבת בצהריים, וזה, אבא ואמא יצאו מהחדר, וכל האנשים היו בחוץ, והמלצרים, וזה, וזה, מה זה, איזה כיף, אתה נותן את השם, האם זה חרדה, או האם זה מתקע? בכלל, כל מה שאתה חושב שהוא אובייקטיבי, שום דבר הוא לא אובייקטיבי, הכל סובייקטיבי. ואומר לנו רבנו בחיי, על כל מסעות חיינו, אתה קובע, אתה נותן שם, אתה בעצם מחליט מה פשר המסע. וזה המסר, כאילו, שוב אמרנו, אם זה סוף התורה, סוף ספר במדבר, זה המסר העוצמתי שהוא לוקח מהפסוקים האלה. פירוש החמישי והאחרון במסע הזה שלנו, יש עוד הרבה פירושים, אבל במסע הקצר שלנו כאן הערב, הוא פירוש שחשבתי, שוב, אני אגלה לכם קצת מאחורי הקלעים, גם ללכת קצת לפרשני ימינו. כולם בטח מכירים את השיר היפה של לוויתר בנאי, אבא, אבא, אני רוצה לעמוד מולך, אבא, אני רוצה להיות בטוח שלמסע הזה יהיה סוף טוב. כן, לוקח את זה לכיוון אישי, כיוון קיומי, כיוון אביתרי, כיוון 2016. אבל הרבה מאוד פרשנים חסידיים, עתיקים, מאוד. גם הולכים בדיוק על הכיוון הזה, שהייתי קוראת לו, שוב, קודם אמרנו, New Age, Coaching, כיוון מאוד מאוד אישי, דווקא מתוך המסעות הלאומיים האלה. אני רוצה להראות שני כיוונים כאלה, שאומרים לנו, התחלנו בלהסתכל אחורה, אומרים לנו להסתכל קדימה. אומר רבי משה מקוברין, משפט קצר ומדהים, הדבר הגרוע ביותר הוא שאדם משלים עם מצבו. זאת הכותרת שלו לכל המסעות האלה. המסר, עם כל הכבוד, עכשיו להסתכל אחורה, פרופורציות, עברנו מסעות, עם ישראל, אתה נותן פרשנות אחורה. קדימה, קדימה, קדימה. אלה מסעי, תתקדם. תמיד תהיה באיזשהו מסע. בכוונה זה בלשון רבים. זה לא מסע אחד, יציאת מצרים, לא נגמרת, זה מסע מתמשך. הדבר הגרוע ביותר הוא שאדם משלים עם מצבו. הוא אומר לנו, כל הזמן צריך להיות בתודעה של ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו. כמובן, שויחנו אצלו, בפרשנותו של רבי משה מקוברין, זה השבת. כי אם עם ישראל יוצא ל-3,000 שנה של מסעות, ויסעו, 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 אנחנו נשתגע. צריך ויסעו וצריך ויחנו. לעצור, להפנים כל פעם את מה שעברת בששת ימי המעשה, בשלב להמשיך תמיד קדימה, אבל לא לשכוח את המנגנון הזה של ויסעו ויחנו, זה בעצם מנגנון של ימי חול ואז שבת, והוא בעצם אומר לכל אדם להמשיך ולהתקדם. אישיות לא נרחיב עליו עכשיו, אבל באמת אישיות מיוחדת, היה קודם כל תמך בעלייה לארץ, החסידים שלו התיישבו עוד בטבריה, והוא היה על הקבר שלו, כתוב שמי שיפריז בשבחו, הוא אומר, ככה כתוב, אני אקום ואתור בו בזה ובבה, בעולם הזה ובעולם הבא אני אקום ואתור בו, מי שיפריז בשבחו, אז לא נאמר כלום, אבל, זה ממשיך שם על הקבר, אבל מותר לכל אחד להגיד עליי שהייתי אוהב ישראל. על זה מותר להגיד עליו שהוא היה אוהב ישראל, רבי משה מקוברין, שנותן לנו פרשנות של תמיד, תמיד, תמיד להמשיך קדימה. ועוד ענף חסידי אחר, מסתכל על בחסידות קוז'ניץ, מסתכל על הפרשה שלנו ומחבר אותה לתקופה. אי אפשר לדבר בתקופה הזאת בלי להתחבר גם לזמן, לבין המצרים, לשלושת השבועות, לתקופה שבה אנחנו נמצאים. מסתכל הרב ישראל הופשטיין, מכונה עבודת ישראל מקוז'ניץ, בערך במאה ה-17, מסתכל על הפרשה ונותן לנו חשבון, אני מהסוג שנורא לא מתחבר לגימטריות, וזה גם קשה לי בראש, זה קל, וממש נותן לנו איזה כלי עבודה, אם אמרנו שהכל זה אלה מסעי שלנו, ולהתקדם במסעות, נותן לנו כלי עבודה, ממש כלי לעבוד איתו, לבין המצרים. והנה, פרשה הזאת נקראת תמיד בין המצרים, תמיד כל שנה נקרא את המסעות האלה, דווקא בתקופה הזאת. למה? למה זה נופל לנו עכשיו? שהם נחשבים כ"א יום, נכון? זה 3 שבועות, 7 כפול 3, זה גם אם אני מסתבכת, 21. יש לנו 21 יממות. כלומר, כ"א יום וכ"א לילות. זה חצאים הרי, זה 21 חצאים של יום ו-21 חצאים של לילה. ביחד כמה? 42, יפה. מבית מסעות. מבית המסעות של הפרשה, זה מבית המסעות שצריך לעבור בין המצרים, בכמה מסעות לתקן הכל ולעבוד את השם. אומר לנו עבודת ישראל מקוז'ניץ, מסע ארוך לפניך, תחלק אותו לחתיכות. יש לך 21 יום של בין המצרים, תחתוך אותם, קיבלת 42 חתיכות. כל 12 שעות זה מסע. 8 עד 8, 8 עד 8, או 12 עד 12, חצות היום עד חצות הלילה, תחלק לחתיכות לפיסות קטנות, זה ייתן לך סדר יום, זה ייתן לך כיוון למסע, מסע של 3,000 שנה, של עם שלם ושל כל אחד ואחד, תחלק את זה לחתיכות, לכן קוראים את זה כל שנה בין המצרים, 21 יום, 42 מסעות, תפרוט את זה לפרוטות יותר קטנות, וככה תתקדם. וזה מדהים, הפירוש הזה שלו מאוד מתחבר לסיפור חייו האישי, הוא לא היה יהודי בריא, הוא היה מפורסם במחלות שלו, בחולאים שלו, והחסדים שלו היו שואלים אותו, איך אתה מתמודד? איך אתה גם שמח ועוסק בעבודה ועוד בחינוך ובאופטימיות, כשאתה כל כך חולה פיזית? הוא אמר, אפרופו חלוקת זמן, כן? כאן אנחנו מדברים על חצאי יום, הוא אומר ככה, הרגע שכאב לי והיה, כבר היה. הרגע שיהיה, עוד לא היה, ואני לא יודע אם יכאב לי. אין לי אלא לסבול את הרגע הזה. רגע אחד, אני יכול לסבול. הרגע הזה, אני אחזור את זה. הרגע שהיה, כבר היה, כבר סבלתי. הרגע שיהיה, עוד לא היה, ואני לא יודע אם אני אסבול. אין לי אלא את הרגע הזה. רגע אחד, אני יכול לסבול. אז תפיסת חיים כזאת של כל רגע, אפשר גם להבין מאיפה מגיעה כזאת תפיסה של לחלק את הזמן למסעות, לקוביות קטנות, שבהם אנחנו יכולים להתקדם. אני רוצה לחתום איכשהו לסכם את כל מה שדיברנו עליו, עם סיום ספר במדבר. התחלנו בלהסתכל אחורה, אחורה, אלבום תמונות, זוכרים לבדוק במנוחה, לשבת קצת במנוחה, לראות מה עברנו בחיים עד כה. דיברנו אחר כך איך צריך סבלנות, גם בזוגיות ובגידול ילדים, להסתכל מלמעלה, לחתך אחריי במדבר, לראות מלמעלה, אם זה ברמה של חיתולים, גמילה מחיתולים, מריבות יומיומיות, או שאני מסתכל בסוף, זה שווה את זה, את המסע הגדול. אחר כך לקחנו את זה לכיוון היותר לאומי של הגלויות כולם, אדום, עדי, בבל ויוון. ראינו את המסע הזה, גם התחברנו אליו קצת דרך הריקוד וגם קצת דרך הניגון, דרך שני אנשים יקרים שכבר לא איתנו. אחר כך ראינו את רבנו בחיי שאומר, אתה נותן את השם, מלון מעלה החמישה, אתה החלטת אם היה טראומה או היה חוויית חיים, וכך מתקע או חרדה או מרה, אתה נותן את השם למסעות חייך. ובסוף בסוף ראינו איך בעצם אדם, אם הוא לא מתקדם, אז איך היה המשפט הזה? אם האדם לא מתקדם, הדבר הגרוע ביותר הוא שאדם משלים ממצבו, ואיך הכי טוב להתקדם? לחתוך את זה לחתיכות קטנות, קטנות, קטנות. כל מסע ארוך מתחיל גם בצעד אחד קטן. אני מקווה שאחרי כל המסע הקטן שעברנו כאן הערב, אנחנו מסתכלים יותר בהבנה ויותר מבינים את מה שפתחנו בו, מה שאומר לנו נתיבות שלום. פרשה זו היא מהפרשיות הגדולות בתורה, שתמונים בה עניינים נשגבים, השייכים לאותו הדור ו... לדורות הבאים לנו. תודה רבה לכם, תודה רבה. ניפגש פה בעזרת השם בשבוע הבא ונתחיל יחד את ספר דברים. תודה, לילה טוב.